שלום וחגל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר היעדר העיקר מאת רבנו הרב קוק זכותו הגן עלינו אמן. ותראו איזה יופי, אני זוכר בדיוק איפה היינו פעם שעברה. אנחנו בעמוד ממחת, נכון? עמוד ממחת, בסוף הפסקה התחתונה, ארבע שורות לפני הפסקה. יהודי טבעי. כן, אז דיברנו עד עכשיו על היהודי הטבעי, ולקחנו לדוגמה את מי? האדרת. את זה הוא אומר כאן, יהודי טבעי במלוא המובן היה הגאון הצדיק, האדרת ז"ל. לא קראנו את זה. טוב, אז שתי שורות לפני זה. קראנו שתי שורות, לא. אוף. טוב. יהודי טבעי במלוא המובן היה הגאון, הצדיק, האדרת ז"ל. ההרמוניה העברית היוצאת מכל התורה המעשית כולה לכל ענפיה, הייתה מנגנת בקרב נפשו פנימה. כן, מה שהרב הסביר לפני כן, שכל מצווה יש לה תכונה מוזיקלית, ואם כן, כלל המצוות והמנהגים והחומרות וכו', כל זה מהווה כמין סימפוניה אחת כוללת, שמי שיש לו אוזן רגישה מקשיב לה. אז כך היה אצל האדרת ז"ל, הייתה מנגנת בקרב נפשו פנימה, ועל כן היה קשור באהבה לכל מצווה. קלה כבחמורה. אשרי איש, אשרי זה שון עושר, שמחה, ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד. אז היראה שלו הייתה מאהבה. עד כאן ברור. כן, אם האדרת היה חי בימינו למשל, אז הוא היה מפעיל את המזגן כדי שיהיה נעים. המזגן, אתה אומר, פועל. וליבי אומר לי שלא כן. הרבנות אמנם הייתה שנואה לו. יש ביטוי כזה, אהב את המלאכה, זה משנה, מסכת אבות. אתה רואה? כן, תודה. אהב את המלאכה, ושנא את הרבנות. יש כאלים מסבירים, אהב את המלאכה ושנא את הרבנים. אבל זאת לא הכוונה. הביטוי רבנות במשנה אין משמעותו כמו בימינו. רבנות זה שררה. למשל, שלטון, מלך, נוהג ברבנותו. כן, כמו שאמרו למשל, אוי לרבנות שמקברת את בעליה. שהרי אין לך נביא שלא ראה ארבעה מלאכים. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. אז אם כן, בעלי הרבנות מזה, המלאכים. והנביא שהוא לא בשלטון, הוא דווקא חי יותר זמן מכולם. אז מה שנקרא, רבנות הכוונה שם שלטון. ובכלל זה, השלטון של הרבנים, כלומר גם לרבנים יש תפקיד שלטוני בקהילתם, ועל זה אמרו שנא את הרבנות. רבי חיים מוולוז'ין בספר רוח חיים, פירושו למסכת אבות, שואל שאלה, הוא לא שואל אותה במפורש, אבל הוא עונה עליה. לכאורה, אם זאת מידה טובה לשנוא את הרבנות, אז אלה ששונאים אותה לא ישמשו בה. אז מי כן ישמש ברבנות? אלה שאוהבים את זה. ואלה שאוהבים את זה, זה מידה רעה. הם אוהבים לשלוט. אז מי ישמש ברבנות? אומר רבי חיים וולוז'ין, ישמשו ברבנות אלה ששונאים את זה. ועל זה נאמר, הוא שנא את הרבנות שאתה משמש בה. מה? לא, בתנאי אחד שצריך לשנוא את זה. כלומר, זה חובה, הייתי אומר, מוסרית. מי ינהיג את עם ישראל? אתה צריך להנהיג את עם ישראל, צריכים אותך. אז לך, תעסוק ברבנות, ותשנא את זה. תשנא את הכבוד שנותנים לך. זה אומר שמה, שכל פעם שיכבדוהו, יהיה לתועבה בעיניו. מה שאול? מה שאול? נחבא אל הכלים, ולכן לא נהג ברבנות כראוי גם, שלא היה תקיף מספיק. טוב. אז הרבנות אמנם הייתה שנואה לו. יש פה הערה, עיין אבות פרק א' משנה י', זה המשנה שדיברנו עליה. כי הלא, היא הייתה המניעה היותר גדולה, לא, זכרונו לברכה, משקידת התורה כפי חפצו. כלומר, אחת הסיבות לסנור, זה בגלל שאדם, כמו האדרת, ברור שמה שהוא מאוד רוצה זה לשקוד על התורה. עכשיו, הוא רב של הקהילות שבהם הוא שימש, הוא צריך לטפל בכל הבעיות שיש. כן, התלמוד אומר שתלמיד חכם, שרב של מקום, הוא גם צריך לדעת איפה נטועים העצים בקצה התחום. גם את זה הוא צריך לדעת. הוא צריך לדעת כל ענייני העיר. אז היום זה אומר שהוא צריך לדעת איפה הביוב, ומצב הארנונה, ואיך מצב הכבישים. כל הדברים האלה הוא צריך לדעת. זה לא תמיד שהוא צריך לקחת אחריות על זה, הוא צריך לדעת מה המצב. כך שהוא יצטרך לפסוק הלכה או להתערב בנושא, שידע על מה הוא מדבר. כן? אז לכן אומר, הלא היא הייתה המניעה יותר גדולה לו, זיכרונו לברכה, משקידת התורה כפי חפצו. שהייתה אהבתה, כי יש קודש בוערת בלבבו, אשר לא אמר די. כן, יש מי שאומר, זהו, למדתי תורה כשהייתי צעיר. עכשיו אני יודע, מספיק, לא צריך ללמוד יותר. כן? אז יש כאלה שאולי באמת ככה ניגשים אל הלימוד שלהם. כמו שאדם למד כדי להוציא תואר כלשהו, ראשון, שני או שלישי, אחרי שהוא גמר להשיג את התואר, לימודיו ממנו ועלה, ורק הוא משתמש בתואר שלו, ויש מי שאומר, לא, התואר זה רק תחנה בדרך, אבל המטרה היא הדעת. אז אצל האדרת, לימוד התורה היה מטרה לעצמה, לא מצד, ולכן הוא לא אמר די. וביותר שהייתה מונעתו, הרבנות, מהטבעיות שלו, מטבע הענבה והשפלות, על כל דרכיו, שזה היה אדיר חפצו תמיד. אם כן, יש פה שתי בעיות, מניעה תורנית, מלחמה מידותית. כן? הרי ברגע שהוא רב של איזושהי עיר, אז הוא צריך גם לנהוג בשררה. צריך להקפיד על כבודו ועוד כמה דברים כאלה, לפעמים לדפוק על השולחן, וזה לא התאים לטבע הענב שלו. את אשר יש באגרותיו של האדרת, הן מופסות בסוף הספר, יש שם מקום שבו הוא דן, האם מותר לו, זו שאלה מאוד מוזרה, אבל ככה הוא שואל, האם מותר לו לישון? האם מותר לו לישון? כי הוא צריך להיות זמין לכל שאלה, בכל מצב, כיוון שמדובר כשהוא היה רב של ירושלים. כן? אז הוא אומר, האם מותר לו לישון? כי אם אני צריך שאוכל לענות מיד על כל שאלה. זה שהוא ישן בכל זאת, זה מצד שהוא אנוס, אי אפשר לאדם שלא לישון. אבל כמה שפחות, כלומר אולי יש לו איסור לישון יתר מהמינימום הנדרש. הוא דן בזה. יש גם משהו כזה עם הרב קוק, שהרב קוק היה בעיירת מרפא. פעם באירופה היה מקובל שבבין הזמנים קצת הולכים קצת לפוש לבערי מרפא. והרב קוק הלך לאחת העיירות האלה עם כמה רבנים שהיו שם, והוא המשיך ללמוד כלימודו. אז אחד הרבנים, לא זוכר מי זה היה, אמר לו שהוא עובר על איסור גזל. למה? הוא אומר, כי הקהילה שלך מוכנה שאתה תעזוב אותה לכמה ימים כדי לנוח, כדי שיהיה לך כוח להמשיך להניג אותה. אם אתה לא נח, אתה בעצם גוזל את הקהילה. אז הוא הסכים ללמוד קצת פחות. את אשר ראינו בעינינו, יש פעם גם הרב קוק היה במנוחה בהר הכרמל. הלך לנוח בהר הכרמל. היו שם איתו עוד שני תלמידי חכמים, אחד הרב משה מורדכי אפשטיין, ועוד איזה אחד שלישי, אני זוכר מי הוא היה, מגדולי האומה. והם היו שם מול הים, נחו. אמרו, טוב, מה נעשה? אנחנו עכשיו ביחד, מה נעשה? אז כל אחד היה צריך לומר מסכת שלמה בעל פה. וזה היה הספורט שלהם. הרב קוק אמר את מסכת בבא בתרא. בעל פה. אם כבר, מה אפשר לעשות? משתעממים. בוא נגיד מסכת. כן, טוב. הכוונה עם הגמרא, כן. כן, טוב. אבל זה, אבל צריך להבין, מה זה הספורט הזה? יש אדם שכל כך מאוחד בליבו ובנפשו עם הסוגיה התלמודית, שהיא זורמת אצלו בקרבו ללא קושי. ולכן זה לא היה מאמץ לומר את מסכת בבא בתרא, זה היה יותר שעשוע. כן. את אשר ראינו בעינינו מסגולת הקדושה והקניין הפנימי של קדושת המידות באותו גאון וצדיק מור חמי ז"ל, אנחנו צריכים להתייגע ולעמול הרבה עד שנוכל לרכוש לנו בדי עמל תכונות קדושות ותמימות כאלה. זהו כפי הרושם של פרי ירידת הדורות באיזה צד. כן, כלומר, זה שאומר הרב קוק, אני הכרתי אותו, אני רק הדור שאחריו, וכבר אז אני מרגיש קושי להיות במדרגה שלו. אז זה ביטוי למה שנקרא ירידת הדורות. הראשונים היו יותר טבעיים, גאוני הרוח, כן תורתם אף בצדקתם, ואחרונים כחגבים הננו למולם. אנחנו צריכים להעמיס על נפשנו הרבה לימודים מלאכותיים, עד שנוכל לבוא קרוב לאותן המידות הטבעיות, שכבר היו קנויות ליחידי הסגולה בעצם קדושת נפשם. נפלא הדבר אומנם, מה שאהבת התורה עמלה והגיעתה עושה, כשנתבונן על אותו המצב הנפשי שרוב בני אדם נתונים בו. מי יכול להתרומם באמת למעלה, למעלה מאהבת עצמו, אהבת ממונו וכבודו. וכשנראה מעבר מזה איש, אשר מרכז חייו היה כולו קודש לשם, וכל חפצו לא היה כי אם לעשות את הטוב ואת החסד היותר גדול, מה שרק יהיה בכוחו לעשותו ובמוחו לציירו, עלינו להתעודד ולומר מה טוב יהיה גורלנו כשיהיו רבים בני לימודי השם. כמה כדאי הדבר לייסד יסוד חינוך כזה, שמצוינים אנשי קודש ושכמותו ז"ל יוכלו להיגמל, כלומר לגדול, מתוכו. כמה הוד ותפארת עוז והדר יש לדור, כשבנים ההולכים בדרכי קודש כאלה נמצאים בתוכו. כלומר, בעצם הרב אומר, הדוגמה של האדרת מהווה מושא הערצה, שיגרום לרבים להיות גדולים כמוהו, ולא בגלל שזה מעלה עצמית להם, אלא כי זה טוב לאומה. למה? כי אנשים כאלה הם לא אינטרסנטים. כשיש ריבוי אינטרסנטים בעולם וכמה אידיאליסטים, אז זה מטיב עם האומה כולה, שיש משקל עודף עכשיו לאידיאל. כן. אז זה לא עוזר כלום. אני לא מבין, תשמע את השאלה שלך. הרב אמר שאצל האדרת זה הטבעי, ושאצלנו צריך עמל כדי להגיע לזה. אז הוא אומר, אנחנו רואים שעם עמל כן מגיעים לזה. ולכן יש הרבה מה להתפעל מזה ש... מה שהתורה מסוגלת לעשות לאדם, שאופרת אותו מאינטרסנט לאידיאליסט, ולכן כמה טוב יהיה אם אנחנו נקפיד לייצר מסגרות, מכיוון לישיבות, שבהם נוכל לגדל אנשים, או מסגרות חברתיות על כל פנים, שבהם יוכלו לגדול אנשים בעלי אופי כזה. זה נכון. לא הבנתי את הסתירה. על מה אתה מקשה? ממה אתה מקשה? נכון, ברור. עמל התורה והלימוד זה על גבי, זה שיש דרך ארץ, זה מובן מאליו. כמו שגם אחת מהנחות היסוד של עמל התורה זה שאני יודע מה, שאדם אכל ארוחת בוקר. לא יודע, זה... יש דברים המובנים מאליהם. הרב לא צריך לחזור כל פעם על כל התנאים הנדרשים כדי שלימוד התורה יחשב לאמיתי. הוא לא צריך לעשות את זה. הוא מניח שאתה כבר יודע את זה, והרי היה שאתה יודע את זה. טוב, בקונטרס קטן, שמצאנו בין המון החיבורים וכתבי קודש ודברי תורה, שנכתב כן צבא לבניו יוצא חלציו, שהתחיל לרושמו כמה שנים לפני עלותו מאיתנו. כנראה שהוא לא הספיק לגמור. הוא רצה לכתוב איזה מין קונטרס. מצאנו דברים מזהירים המעידים על קדושת נפשו, הקדושה וגדולתה. ומהם דברים שצריכים לידיעה גדולה, בעצם טהרת נפשו, ואהבת האמת הגדולה שהייתה בלבבו עד כדי להבין שיחתו ז"ל. בתומו אומר שמה. הנה, עכשיו הוא מצטט. בייחוד אין רצוני כלל להסתרר על זולתי, יהיה מי שיהיה, איש או אישה, גדול או קטן, יודע ספר או בור. ומה שעשיתי לפעמים כן הסתררות, כן, שהייתי צריך, מה שנקרא, לדפוק על השולחן, היה זה למורת רוחי, ובשביל עבודת הציבור המוטלת עליי. וליבי חלל בקרבי על אונסי בזה. אלה דבריו זל, היוצאים מקרב לב טהור, שנאת השררה, אנה נמצא אותה בפשטותה, באמיתתה וטבעיותה, כמו שהייתה חיה בלבבו, של אותו צדיק זל. מי יביא לנו תמורתו? כן. בגלל, למה צריך לסנוע? כי יש ברבנות, בהשררה, צדדים של שקר. למשל, הכבוד. כן? אתה נותן כבוד לבעל השררה. למה אתה עושה את זה? הרי בינו לבין הבורא, אין שום הבדל מאשר בינך לבין הבורא. אלא מה אתה עושה את זה? זה תפקוד החברה שדורש את זה. ויש אחד שהוא צדיק ולא בשררה. אולי הוא צדיק אפילו יותר ממנו. אבל ההלכה אומרת, אף על פי שיש צדיק וחכם מהרב של המקום, צריך לכבד במיוחד את רב המקום. למה? ואולי נבדוק אם הוא צדיק וחכם או לא. נכון? אז למה בכל זאת מכבדים אותו מה שלא יהיה? כי ככה החברה מתפקדת. חברה אנושית מתפקדת על ידי מתן כבוד לבעלי השררה. זה חלק מהתפקוד. אבל זה שקר. זה שקר מוסכם. כולנו מסכימים לשקר. אז, אבל ברור שאדם עם לב טהור סובל מזה. אוי לא שכיבדוהו. אז גם אם הוא באמת ראוי לשררה הזאת, למה שישמח על זה שמכבדים אותו, זה רק יכול להכשיל אותו ברדיפה אחרי הכבוד. כן? הרי זה בעיה. כתוב, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל הבורח מבני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. נשאלת השאלה. אני צריך לכבד, נגיד, או יותר נכון, נגרע. הילדים שלי צריכים לכבד אותי, למה אני אבא שלהם? נכון? תאבד את אביך. כתוב. ולכן עליי גם לתבוע את הכבוד. כן? להגיד, שמע, איתי לא מדברים ככה. רגע, לכאורה, מי אמר? כלומר, יכול שאני צודק, אבל הדבר הזה יכול לגרום לי להתאהב בכבוד. ואז אני נכשל. אתה איתי? לכן יש, לכן מה שמגן עליי מפני זה, זה שנאת הרבנות. אדם שונא את רבנותו, אז החסרונות שדבקים בכבוד נעלמים. צריך כאילו להגזים לכיוון השני. טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. והשררה היוצאת משנאת השררה. כמה כשרה היא, השררה. כמה נקייה היא משקר וחנופה ואהבת עצמו היתרה. הרי אדם שמאוד אוהב את עצמו, זה טוב שאדם יאהב את עצמו, אדם לא צריך לשנוא את עצמו. אבל יש לפעמים שאדם מתענג כל הזמן על אהבת עצמו. מבסוט מעצמו. יש פה איזה הפרת האיזון, יש משהו לא בסדר. כן? הוא מבטל את שאר העולם. או שבעל נפש יקרה כזאת, עומד בסביבה, שמכירים אותו יפה, שיודעים את ערכו, את הלב הטהור הדופק רק דפיקות של צדק ושל אמת, כמה דברים גדולים ומאושרים לטובת הכלל יש לעשות על ידו. אבל מי ירד עד נבחי הנפש? בדור שאמונת חכמים הולכת ומדלדלת לדאבון לב, כל אוהב עמו וחפץ לתקנתו. כלומר, מה נעשה? יש אנשים שמכירים בעוצמתו הנפשית והמידותית של אותו צדיק. ואז זה מטיב עמהם, מקבלים דוגמה מהאיש הזה. אבל הרבה שופטים לרע. אפשר כתוב שתלמיד חכם שמגיע לחתונה, אסור לו לאכול. למה אסור לו לאכול? שלא יאמרו שלא בא אלא למלא קרסו. כן? למה? אחרים שמסתכלים עליו, גם הם לא באו אלא למלא קרסם. אז הם רואים את החכם, רואים, כמו שאני לא באתי אלא למלא קרסי, אף הוא לא בא אלא למלא קרסו. בסדר? שזה מוזר, אז למה לאחרים אתה לא אוסר? כי אחרים, אנחנו לא מצפים מהם למלא את התפקיד. אבל מי שמלא תפקיד צריך שיהיה נקי גם מהשם, גם מישראל. מה? נכון. צריך למלא קרסו. ומפני מה אמונת חכמים נופלת? מפני שכל אחד מייחס נגעי עצמו, פניותיו ומידותיו היותר פגומות, לכל גדול ובעל מעמיו. כלומר, כמו שלי יש אינטרסים זולים וגסים. מן הסכם גם ההוא, מה? אל תספר לי סיפורים. אני יודע מה זה. כן, הוא עושה את זה בשביל הכסף, בשביל הכבוד, בשביל השררה, בשביל ההנאות. כן. פוסל במומו. על כן, אפסה האמונה. ובית ישראל הוא קל לרסיסים. מנהלים שאינם יכולים להיות מוסמכים באומה, מתנסים מעצמם. וכל אותם שלא קידשתם התורה ולא רוממם המוסר הטהור, יותר קרובים הם להיות באמת מנוגעים בניגי מידות שאינן טובות. וההדרכה מתקלקלת. אבל בהיות הדור נשמע לצדיק צדקות אהב, להאיש האמת נר לרגלו. וכשהכוחות המעשיים מתרכזים לדגל אחד או אחדים, לדגל המוסכם ונודע ברוח השם אשר על עמו, הלא אפשר למעט כישלונות ולהרבות הבניין לטובת עמנו וארצנו, לבניין ולא לסתירה, לתיקון ולא לקלקול. בואו, האמת היא שיש קושיה גדולה על הדברים האלה, שבימי הרב קוק עוד לא הייתה קיימת. אבל אחרי הרב קוק כן הייתה קיימת. השואה. השואה. השואה גילתה שההנהגה הרבנית של צדיקים לפעמים נכשלה טוטלית. כשהיו רבנים חשובים וצדיקים ללא שום ספק, שהתנגדו לציונות ואמרו לקהילותיהם לא לברוח. וזה אחד מהגורמים הראשיים לפגימה באמונת חכמים בדור הזה, שלא הייתה קיימת בימי הרב קוק. אז גם זה דבר שצריך לימוד. האמת היא שהנביאים כבר דיברו על זה. אמרו, הנני מוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, ודעת נבוניו תסתתר. כן? כלומר ש... או יש לפעמים משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. זה נאמר בין היתר לגבי החורבן. שהחכמים לא ידעו איך להגיב במאורעות. למשל, הרבן יוחנן בן זכאי, יש טענה כזאת עליו. מה? זכריה בן אבקולס, נכון? ואז זאת אומרת שיש זמנים בהיסטוריה שהסיפור הזה לא מחזיק מים. אבל כאן הרב מדבר מלבד אותם זמנים מיוחדים בהיסטוריה. אחרי תקופה רבת הערך, בעיון ובמעשה, עמל גדול וכתיבה מרובה במרחבי תורה ומעשרה בנייני העיר והסביבה, עם סבל המון צרות ומחובים וייסורי בית, יצא ממקום רבנותו הראשונה פוניביש, אחרי אשר נקרא לעיר התהילה הנודעת בישיבתה הגדולה, מיר. כן, הוא עבר, אם כן, להיות רב בפוניביש, שהייתה עיירה קטנה, לעיירה יותר חשובה, ישיבה, איפה שהייתה ישיבת מיר. כן, בימינו הישיבות האלה עברו כבר לארץ. אומרים ישיבת מיר או ישיבת פוניביש, זה על שם העיירות המקוריות. היציאה הזאת, אגב, בזמנו ישיבת סלובודקה עברה לחברון. אחרי שהיה הטבח בחברון בתרפת, עברה לירושלים, וקראו לה ישיבת חברון. כן, מה תמיד קוראים על שם הישיבה הקודמת. האם... שישיבת מיר הייתה בשנחאי, כן. כן, זו הייתה חנה בדרך, זה נכון, אבל באמת זו הייתה תקופה מפוארת. כן. היציאה הזאת הרבתה גם היא לקדש שם שמיים, כשם שכל דרכיו זל היו מלאים חן וכבוד, אוהד ותפארת וקדושה, קדושת שם השם יתברך ותורתו. למה? כלומר, עצם המעבר מרבנות לרבנות, היה שם קידוש השם. מה היה קידוש השם? כאשר באו בני עדת מיר לשחרר פניו שיקבל עליו את רבנות עירם, ומצבו פניביש אז היה נדחק, כן, כנראה שהמשכורת שלו הייתה זעומה והיה קשה לו מבחינה כלכלית, לא מצא לנפשו חובה להתיישב הרבה ונעתר להם. אז הוא מיד הסכים, לא הייתה לו ברירה כנראה, מיד הסכים להיות הרב של מיר. אמנם אחרי שקיבל הכתב הרבנות, ובני פוניביש נודעו מדבר נשיאת רבה מהם, רבתה המאומה בעיר, כמעט פתחה אוזנם להקשיב את תקרת הסגולה הנמצאת עמם כמובן, עד מהרה ששבו לתקן את המצב החומרי במעלה הגונה המכובדת. באופן שבשום פנים לא היה כדאי להחליף כבר אז את הדת פוניביש הגדולה והעשירה, על דת מיר הקטנה ממנה והענייה. אז פתאום נוצר מצב קשה, נותנים לו יותר משכורת, משכורת יותר גבוהה בפוניביש. כפי הנהוג בעולם, העתקת איש ומשפחתו מעיר לעיר, מייחוד ממחוז למחוז ומפלח לפלח, קשורה היא בהמון דברים קשים ומעצורים רבים, אשר בנקל למצוא דרך של יושר גם כן לפתח חרתה, כשהמצב משתנה ויכול היה להיות שוקט אל כנו ומקומו בכבוד גדול. אבל כאן, כלומר, יכול היה להגיד, תשמעו, יש לי סיבות טובות, לא לקבל את ההצעה. נכון, נסכמתי, אבל לא ידעתי שיקרה כך וכך, שבני פוניביש יצטערו וכו'. יכולתי, אם כן, להגיד, אני לא בא. מה זה קשור לעניין? זו שאלה מאוד יפה, אבל אני לא חושב שזה הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. נראה לי. לכן, על מנת לא לבזבז זמן, אנחנו לא נעסוק בשאלה הזאת. אבל כאן יצא כוח הצדק ממחבור. ההוא יאמר דבר ויחזור בו? יקבל כתב ואחרי שינוי תנאים לטובה, ישים לעל מילתו? על כן לא הועילה כל ההשתדלות מצד הדת פוניביש. ואחת אמר, כל זמן שבני מיר לא ימחלו לו, הבטחתו לא יוכל לשנות. כמובן לא מחלו, ולמרות כל התנאים היותר טובים שהיו כבר מתוקנים לו בפוניביש, יצא לעיר מיר בשנת תו רש נון דלת. עד כאן, להיום. שלום.